בוא נחשב יחד, כי כבר יש לנו כלים ללבן את התשובה לזה. כי התודעה שלי ברגע זה, הסיבה שלה היא מה? היא תודעה ברגע קודם. ואז הלכנו אחורה עם העובר, ראינו שהתודעה של העובר ברגע הראשון של ההתהוות נעוצה ברגע תודעה קודם. עכשיו רגע תודעה קודם, אולי היה לו צורה אחרת בגוף אחר, כן? ליצור הזה. בטוח הייתה לו צורה אחרת, כי עכשיו רק התחילה הצורה הזאת. עכשיו, אם אתה תלך אחורה, אז הוא יתקיים קודם בצורה אחרת, נכון? אבל זאת אותה תודעה. אומרים על זרם תודעה. אז יש זרם תודעה שהוא נמתח למינוס אינסוף, והוא ימשיך לפלוס אינסוף. הוא תמיד היה והוא תמיד יהיה.
האם נוצרות תודעות חדשות?
אז אני אשאל אותך, איך יכולה להיווצר תודעה?
לא, לא יכולה.
לפי מה שאמרנו, לא יכולה.
איפה
המצורה הראשונה? אתה כבר ראית, שאין בהתחלה. לפי מה שאמרנו זה אתה, מספר זרמי התודעה הוא קבוע, כי לא יכולה לבצע חדשה. הוא קבוע, אבל הוא ענק, הוא עצום. אם תיקח את כל היצורים החיים, כל בעלי התודעה, ותנסה לסדר אותם במרחב שלפניך או אחריך, אם ימלאו את כל המרחב התקצור, לא תוכל להכניס סיכה. מספר היצורים הוא עצום, כמו אינסופי, אבל הוא לא גדל והוא לא קטן. הוכחות לחיי עתיד. אז קודם היינו עם הוכחות של קן רבג'ה, שהיה בדרך האלימינציה. עכשיו אנחנו עוברים לדרמה קירשיה. אנחנו נעשה עוד סדרה של הוכחות, לאותו הדבר, אבל מערכת אחרת של הוכחות. וזה טוב לבוא מנימוקים שונים. בשיעור 8 ו-9 ביחד, יש 10 הוכחות שדרמה קירשיה נותן לנו, סדרה של 10 הוכחות. והוא מתחיל עם הילד שזה אתה נולד, עם הטבוקי מטח. זה התינוק שזה אתה נולד. הוא מתחיל מהילד עצמו. ועכשיו הוא ממש מדבר על לידה ולא על הפריה, הוא מדבר על זה שזה אתה נולד, שאנחנו יכולים לראות אותו. אז הוא אומר, התינוק שזה אתה נולד, יש כבר כמה דברים שאנחנו יכולים להבחין לגביו, הוא הופיע, הוא יצא מהרחם. אז אנחנו רואים למשל שיש לו חושים. איך אנחנו רואים? נהירים באור חזק והוא לא אוהב את זה, נכון? או שמים בו אצבע לתפוס, אז הוא תופס, נכון? אז יודעים שיש לו חושים. אז א', יש לו חושים, ב', אנחנו רואים שהוא נושם, נכון? אם הוא נולד חי, אז הוא נושם. וגם אנחנו יודעים שיש לו תודעה. איך אנחנו רואים שיש לו תודעה? הוא צורח, זאת אומרת שלא טוב לו קצת, באותו רגע לא טוב לו. הוא מביע משהו שאומר שהוא חווה משהו. אנחנו יכולים לזהות שיש לו תודעה. בזמן הלידה אנחנו לא מתווכחים על זה שהתינוק ישמע. אז יש לו one פה, זה הדבר הראשון, זה החושים. זה אחד. הדבר השני שיש לו, זה אמרנו הנשימה. ודבר נחמד בטיבט, המילה הנשימה, זה שאיפה ונשיפה. ג'ונו, נשיפה ושאיפה. והדבר השלישי שיש לו, זה תודה. יש לו תודה, יש לו מים. אז מה שהתינוק נולד, יש לו חושים, יש לו שאיפה ושאיפה, ויש לו תודה. אז עכשיו אנחנו שואלים, מאיפה באו הדברים האלה? ואנחנו הולכים עוד פעם להתווכח עם אותם החבר'ה, עם הצ'רוואקס. אנחנו שוב מתווכחים איתם, כי הם מדברים בשמנו. הם דיברו בשמנו לפני 2000 שנה, נכון? אז מה הם אומרים? הם הרי לא מאמינים בהישארות התודעה, נכון? הם אומרים שהתודעה התחילה כשהגוף התחיל. אז מאיפה באו כל הדברים האלה? כולל התודעה? הם אומרים, אלה באו מאמא ואבא, מהגוף של אמא ואבא. אז אנחנו שוב הולכים להתווכח איתם ולהפריך את טענתם, ואנחנו עושים את זה בסדרה של 10 הוכחות. תשכו נשימה ארוכה. אז ההוכחה הראשונה. תמיד אנחנו נתחיל לך למיקח, נכון? שזה מקיבלת את שוצ'ה. נהר המיקח את השלושה. איזה שלושה? זה מה שאנחנו יכולים לראות שיש את התינוק שהוא נולד. החושים, הנשימה והתודעה. אז הבא ניקח את השלושה שיש לתינוק ברגע לידתו. והוא אומר ככה. תקל על התינוק שיש לו את השלושה. לא ייתכן שאין להם סיבה. מוכרחה להיות סיבה חומרית. וסיבה חומרית היא תמיד דומה לתוצאה שהיא מייצרת. כמו עץ האלון, יש לו גנים של אלון. מכיוון שאנחנו רואים שלתינוק יש את השלושה ויש להם סיבה, אז מוכרח להיות שהם באו ממשהו שדומה לזה.
אנחנו מדברים על השלושה, זה הנושא שלנו. השלושה, זה הנושא חושים, נשימה ושאיפה, והתודעה של התינוק שזה אתה נולד. הטענה שאנחנו אומרים, שאין הם תלויים בדברים שקדמו להם שאינם יותר אמור. וההוכחה היא מוכחה להיות להם סיבה חומרית, וסיבה חומרית, אני דומה לתוצאה. אז זה די מובן מאלה. לא חידשנו המון, עכשיו זה הוכחה מסודרת.
שהם לא באו מאחרים?
זאת לא אמרנו. אמרנו שלא ייתכן שהם באו מדברים שהם שונים מהם. שהשלושה לא יכלו לבוא בדבר שונה לחלוטין. אז זה הראשון.
אז הנימוק העיקרי פה זה שהם באו מדברים שדומים להם באופיין. ולא היה צריך לנמק פה יותר מדי, כי כל דבר משתנה יש הסיבה, ותמיד הסיבה דומה באופיין לתוצאה שאני יוצר. אז הוא פשוט מזכיר לנו דברים שאנחנו כבר יודעים. יש 4 יסודות בעולם הפיזי שחיצוני לי, גם הפנימי לי. סעד שומלו. תגידו סעד שומלו. תגידו סע. סע זה אדמה. זה גם ארץ, זה כל שאנחנו עושים ארץ קסומה. סע שומלו. סע. זה אדמה. אז זה יסוד האדמה, סע. מה ההגדרה של יסוד האדמה בטיבטית? מה מייצג אדמה? אז ההגדרה היא משהו שהוא מוצק וקשה. אז כשיושב המודד, כל חוויה שיש לו שקשורה במוצקות ובקשיות, זה יסוד האדמה. וזאת מטאפורה לכל מה שבעולם הזה שעושה אותו בשבילנו קשה. האם העולם הוא קשה? האם האדמה היא קשה? היא קשה בחוויה שלי, היא לא קשה מצד עצמה. למישהו שנגמרת לו הקרמה להרגיש את הקשיות של האדמה, מה קורה? הרצפה קורסת תחתה. או להבדיל ישות נאורה שלא תופסת את העולם עם המגבלות שאני תופסת אותו, יכולה לעבור דרך הכל. או ללכת על מים. אז האדמה, הגדרה שלה זה משהו שהוא מוצק וקשה. מה הדבר הבא?
יו זה מים.
מה ההגדרה של מים? זורם ורטוב. ועכשיו שוב, מאיפה זה בא? מהחוויה של המודד. הוא יושב שם למדוד ושואל מי אני. הוא שואל מה המציאות שלי? מה הטבע של המציאות? מה הטבע של אני? אז הוא מנסה להפיין. וזה מה שהוא חושב. הוא לא רואה טבלת מנדלייב.
אז שוב מים.
מה הדבר הבא? אש. כאילו
מה
ההגדרה של אש?
חם
וסורק. כן, זאת ההגדרה. חם וסורק. ואחרון, אוויר או רוח. בטיבטית, לונג. מה ההגדרה שלה? קל ונע. כל מה שקשור בקלות ובתנועה, זה אוויר. אז אלה הם 4 היסודות.
עכשיו הוכחה שנייה. ואנחנו נלך פה לפי סדר ולאט לאט לייצר את ההוכחה לחייתיות. שוב אנחנו לוקחים את השלושה. אז הטענה פה לא ייתכן שהם באו אך ורק מן היסודות. למה הכוונה כשאומר אך ורק מן היסודות? אך ורק ממשהו פיזי. קודם אמר שהם רק באים מדברים שדומים להם מאותו עמים, נכון? אז קודם זאת הייתה הטענה. עכשיו יהיה נימוק שמוכיח שלא ייתכן שהם באו אך ורק מן היסודות. כי למשל התודעה היא לא משהו פיזי. אנחנו משתמשים בתוצאה של ההוכחה הראשונה בתור נימוק בהוכחה השנייה. אז זה באמת בונה אחד על השני. אז בזמן שהילד נולד, האם היו שם אלמנטים? בוודאי, כשהילד נולד, הוא נולד עם גוף, נכון? אז לגוף שלו יש את האספקט של האלמנטים. אבל האם זה אפשרי שהאלמנטים הם עצמם היו הסיבה החומרית לשלושה? לא, לא ייתכן, הדברים באים מסיבות שדומות, נכון? עם הרקמה החיה אין לנו בעיה. רקמה חיה באה מרקמה חיה. אבל תודעה לא יכולה לבוא מרקמה חיה. כי יש לה אופי שונה לגמרי, וזה דיברנו קודם. היא צלולה, היא שקופה, היא לא מוגבלת במקום, היא לא מוגבלת בזמן, אין לה תכונות פיזיות, אי אפשר לסרוך אותה, אי אפשר לחתוך אותה. אני יכולה ברגע זה ללכת ולחשוב מה יש לי במקרר בבית. התודעה לא מוגבלת בשום דבר. זה אי אפשר להשמיד אותה. אי אפשר אפילו להגיד איפה היא. אז זה גומר את ההוכחה השנייה. השלישי. עכשיו אנחנו הולכים לאט לאט ומבררים כל מיני תפיסות שעשויות להיות מוטעות, שאולי אנחנו מחליטים. שוב אנחנו לוקחים את השלושה. לא ייתכן שהסיבה החומרית תהיה היסודות. זה הנימוק שאנחנו נותנים פה. מכיוון שכל אחד מן היסודות היה צריך להיות מסוגל ליצור חיים. היה יוצר חיים. זאת אומרת, כאילו האדמה הייתה מייצרת יצורים, המים היו מייצרים יצורים, האש הייתה מייצרת יצורים. אם היו באים מהיסודות, אז איכשהו או כולם יחד או כל אחד לחוד, היו צריכים לייצר יצורים. אתם יודעים שזה לא קורה.
זה הארגון שהם מול...
עכשיו אתם אומרים שלא היה קודם שום דבר, זה בא מההורים. אז עכשיו אנחנו מחפשים, איפה מההורים? מהסודות של ההורים? איפה? ויש לנו איזה מין נקודת מבט שהתודעה איזשהו זה המוח, נכון? אנחנו מבלבלים את המים עם המוח. יש לנו קצת את הבלבול הזה. ואותו אנחנו מנסים לסתור, בין השאר, נכון? כי המוח זה רקמה חיה, נכון? אנחנו רוצים להגיד שתודעה לא באה מרקמה חיה. המוח לא ייצר את התודעה. הוא יכול להיות משכן זמני בשביל. כלי לתודעה להתבטא דרכו. אבל הוא לא שובר את התודעה. מכיוון שהתודעה שונה לחלוטין. המוח מהווה תנאי תומך, תנאי מסייע לתודעה. אבל הוא לא הסיבה החומרית לתודעה.
אני חוזרת לחומר הקריאה. פה, שם זה אור נורא יפה. אז כתוב בחומר הקריאה, הכוחות וכו', הכוונה לשלושה. הוא אומר, נניח שמישהו בא וטוען שהכוחות וכו' של הרך הנולד באים אך ורק מן היסודות. אז עכשיו הוא רוצה לתת טענה נגדית, אז הוא אומר, נלך לנחל, נסתכל בנחל ונסתכל על חרקים בנחל, ונראה שיש חרק אחד שראשו אדום וגופו צהוב, ואחר שראשו צהוב וגופו אדום. הוא אומר, יש יצורים שהם קטנים ויש כאלה שהם יותר גדולים. גם בין אדם, לא רק בין חרקים, הוא אומר, יש כאלה שגופם גדול, ויש כאלה שגופם קטן. יש כאלה ששכלם חריף, יש ששכלם קלוש, וכו'. הוא אומר, יש ילדים שמפגינים תבונה ואהבה מרובים, ואחרים שנוטים לתאווה וכו' ונגעים רחמים, ובשאר דברים בלתי נעוצים. אז על פי הטיעון לאש, שהשלושה כולל התודעה, באים אך ורק עם היסודות, על פי הטיעון הזה, תופעות אלה ודומיהן, זאת אומרת, השוני בין היצורים, הוא בלתי אפשרי. זאת משום שהיצורים באים אך ורק מן היסודות. אז הם צריכים להיות כולם חלקו.
מה שאומר
בקבוצות, קבלי יסוד? אז יש לכם פה עוד הוכחות. אם נניח שוב שהיצורים באים אך ורק מן היסודות, אז אם אחד היסודות הופך ליצור חי, הרי שגם כל שאר היסודות פתאום חייבים להפוך ליצורים חיים. זה עם הניחים שזה כקבוצה, נכון? אז יש לכל מיני נימוקים נחמדים כאלה.
עכשיו הוכחה ארבע. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לי את התודעה. אבא ניקח את התודעה. ופה זה נקודה שלי צריך קצת ללבן. הוא אומר, אין היא דבר מה שאיננו רוצה בפרקר ללידה הבאה. והנימוק שהוא נותן משום היכולת של התודעה להמשיך.
ופה אנחנו צריכים קצת ברור. אין היא דבר מה שאיננו חוצה את הקו לידה הבאה. הוא אומר, עמדתנו אנו היא שמקרים אחדים של תודעה מן העבר פועלים כגורמים משליחים אשר הופכים ממפשלתם לכוחות שנוצרים. רגעים אחדים של תודעה ברגע המוות מהווים סיבה לכוחות בכל השבוע אחר כך, וככה מלכנים לוקח את תימם של חיי עתיד. טוב, אני אפרט את זה. אנחנו אומרים ככה. אנחנו רואים שהתינוק בא עם השלושה, הוא בא עם תודעה, נכון? אז התודעה איכשהו חצתה את הקו, הגיעה לחיים הנוכחים. היא חצתה את הקו מחיים קודמים לחיים הנוכחים. אנחנו רואים שלתינוק יש תודעה, אנחנו רואים את השלושה, ואנחנו לא צריכים שום גורם נוסף, אנחנו רואים בעצמנו, אנחנו רואים ישירות. אז הוא אומר, לא יכול להיות שאם היא עברה מגלגול קודם לעכשיו, פתאום היא תפסיק והיא לא תמשיך הלאה. הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה אבסורד. כי דבר בא מדבר שקדם לו שדומה לו, נכון? זה פירוש של גשר ישי וואנקצ'ון, ואם תקראו את הרידינג, אז הוא קודם נותן את טקסט המקור של מאסטר דרמקיוטי, ואחר כך הוא מבאר. כשהוא מבאר, הוא עושה שני חלקים לבירור. חלק ראשון לבירור, הוא הולך פסוק פסוק ממאסטר דרמקיוטי, ומנסה להכניס עוד כמה מילים שיהיה יותר ברור, כי הפסוקים נורא תמצותיים וקשה להבין מה כתוב בהם. כשהוא עושה את זה, הוא שומר בדיוק על אותו סדר, הוא משתדל גם לשמור על אותם המילים שדרמקיוטי, הוא רק מכניס מילים ביניהם. אז הציטטה מדרמקיוטי באה בדפוס בולט. אחר כך באה הפרשן ולוקח את אותם הפסוקים, שומר על אותו הסדר בדיוק, ומכניס מילים משלו, שהם בדפוס רגיל. זה לא קריאה חלקה, כי הוא מנסה להיכנס לתבנית שדרמקיוטי כבר יצר בשבילו. אחרי זה שהוא עושה את זה, הוא עוזב את דרמקיוטי והוא נותן את הפירוש שלו, וזה מה שהקראתי לכם עכשיו, שנקרא קצת יותר בשטף. אז פה הוא אומר, אנחנו רואים שהוא בא עם תודעה, והתודעה באה מהפשוט, וקודם נקד רב ג'י, אמר לנו שהיא רק יכולה לבוא מהתודעה של אותו תינוק, לפני רגע הלידה, נכון? או לפני רגע הפריה, זה אותו דבר בשבילם לצורך הדיון הזה. אז אם היא יכולה לעבור מקודם לעכשיו, אז לא הגיוני שפתאום היא איבדה את התכונה הזאת ולא יכולה להמשיך לעבור הלאה. כי כל רגע של תודעה הוא תוצאה מהרגע הקודם של תודעה, אז אותן התכונות ממשיכות. אז לא הגיוני שהיא לא תמשיך ולא תחצה את הקו לעתיד, זה מה שהוא אומר לנו. אז זו הוכחה 4. זה לא יכול להיות שהוא פתאום איבד את היכולת לחצות את הקו. עכשיו 5. עכשיו הוא לוקח את האלמנט. הוא אומר, אבא ניקח את היסודות. יסודות זה מה? סשי מלון. הוא אומר, אין כן הסיבה בשלושה. זה הטענה שהוא רוצה לדעת. אחרת, אילו הם היו הסיבה החמורים, אזי הם היו צריכים תמיד לייצר בצורים כאלה. אני חושב שאנחנו צריכים להסביר פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מדברים על השלושה, הראשון ביניהם היה החושים, זה היה מילה שמסמלת רקמה חיה. כשדיברנו על חושים, דיברנו בעצם על רקמה חיה. אז אומרים, אם היסודות היו הסיבה השלושה, כולל רקמה חיה, אז בכל מקום שיש יסודות, סשים אלו, הוא היה עכשיו לצמוע ביצור. והוא משווה את זה כמו לידה מחום ולחות. אתם זוכרים בהוכחה, יש שלושה או ארבעה דברים. בדרך כלל עשינו שלושה, אבל אפשר אופציונלי עושים ארבעה, והוא דוגמה. הדוגמה שהוא נותן, כמו במשל, מוצרים הבנים מפורים ולחיות. עכשיו אנחנו צריכים קצת להסביר את זה. מה זה לדם מפורים ולחיות? אז לפי האבידה מקושה, יש כמה צורות שיצורים יכולים להיוולד. הצורה הראשונה זה מהרחם. הצורה השנייה, מביצה. אז אחות נולדים מביצים, ואין המקרה של אישה שנתנה את הביציות שלה, ולא יצאו מהם בנים. מביצה שלוש, בדרך נס. מה זה בדרך נס?
דרך נס זה לא רק ישו. זה גם למשל, כשיצורים מגיעים לגיהנות, אין להם שם הורים, פשוט נופלים, ומתחילים ישר לסבור. זה נקרא לידת נס. אנחנו ניכנס לזה יותר בקורס שבועיים. גם בעולם הימים יש לידת נס, גם בעולם הרוחות. חוץ מאשר בני אדם ובעלי חיים, כמו שאנחנו קוראים לזה לידת נס. גם לברדות, בין המוות והלידה הבאה, זאת לידת נס. והצורה הרביעית שמזכרת שם זה נכון מלאכות. וזה, כשהם הסתכלו על החרקים, על הסגורים שבאים בחיים, הם מנפיטו שהם באים נכון מלאכות. אז הם משווים את זה לדרך הלידה הזאת. אם היצודות היו סביבה חומרי חשמשה, אז הם צריכים תמיד לייצר יצורים חיים כמו שאלה שבאים נכון מלאכות. ומכיוון שזה לא קורה, אז זאת ספירה לכך. אז אנחנו יודעים שחרקים לא באים מכון ולחות, אז למה שנאמין להם? או למשל, יש להם תיאור של העולם כמשהו שטוח, כמשהו שנמצא על בית דיסקית של רוח. המדע לא מאשר דברים כאלה, נכון? אז אנחנו אומרים להפך, אם המדע כל כמה שנים משנה את דעתו ואת התיאוריה, אז למה שנאמין למדע? גם המדע לפני 200 שנה אמר שהארץ שטוחה. עכשיו הוא אומר שהוא ידולה, אז אנחנו צריכים להיזהר פה. אם למדתם קצת בתיכון תורת היחסות, גם אחר כך שינו אותה, נכון? אז לא כל מה שאנחנו רואים ומשליחים, זה אומר שזה ככה, נכון? אז הנה, אפילו מדבר סמסרי כמו תורת היחסות, אנחנו יכולים לקבל קצת סימני שאלה על התקפות של התפיסות של החושים שלנו. הוכחה 6. הבא ניקח את היסודות. אין הם הסיבה לשלושה, זה לא משתנה. אז עכשיו יש פה נימות אחרה. אז עכשיו אם יש ארבעה יסודות, אז הם צריכים לייצר ארבעה אנשים. בצורה הרבה צריך לייצר הרבה. אז אם יש כמה, הם צריכים לייצר כמה. נניח שהשלושה מאפיינים תינוק חי. תינוק חי נולד עם השלושה. יש לו את הרקמה החיה בצורת החושים, יש לו את המצוקה במים שלו, ויש לו את הנשימה. עכשיו אנחנו אומרים, לא יכול להיות שהשלושה האלה, שכולל תודעה, באו מאך ורק מהיסודות, שזה הטיעון של הצ'רווקס. הם באו מהרקמה של ההורים. והטיעון הזה עכשיו אומר, אוקיי, הרקמה החיה למשל של ההורים. בכל רקמה יש את כל היסודות, נכון? אז אומר, אז אם ככה, יש כל היסודות, ואם הם באים מהיסודות, אז היו צריכים להיוולד הרבה תינוקות. הוא הולך לחדר לידה ונולד תינוקות. והיו לו הורים. להורים היו רקמות, אם אנחנו נניח שהיצור החי הזה בא אך ורק מהרקמות של ההורים, אז בכל רקמה יש את כל היסודות, אז היו צריכים להיוולד הרבה תינוקות, והנה נולד רק אחד. זה מה שעושה. נעבור לשבע. עכשיו נחזור, ניתן הנמקה למה שאנחנו עושים. הצ'רווקס, מה הם אמרו? הם אמרו שהסיבה הייחודית לתינוק החי באה מאיפה?
מהגוף.
וגם לנו אנחנו רוצים להאמין בזה קצת, נכון? ומזה אנחנו מנסים להתבטח. זה דרמטירתי מנסה לעזור לנו להתבטח. אז כשאנחנו מדברים על החושים, זה מייצג את הרקמה החיה. עכשיו אנחנו רוצים לסתור את זה שלא יכול להיות שכל השלושה באו מהרקמה החיה של ההורים למשל. אז הוא אומר, אני אקח את החושים. אז הוא אומר ככה, החושים הם לא הסיבה היחידית של התודעה. פה הוא משתמש במילה יחידית, ובשבילנו זה כמו הנירן בדיוק, זה כמו הסיבה החומרית. כמו הזרע של האלון, הוא הסיבה היחידית לאלון. השמש והחום זה הם סיבות אבל לא יחידיות, הם התנאים הנושאים. אז הוא אומר, הם לא הסיבה היחידית לתודעה, אבל שיתכן נזק לחושים מבלי להיגרם נזק לתודעה. זאת אומרת, אילו הרקמה החיה או החושים היו הסיבה החומרית לתודעה של התינוק, אז כל פעם שהיה נפגע אחד החושים, התודעה הייתה צריכה להיפגע. זה מה שהוא אומר. אם היינו אומרים שהתודעה של התינוק באה אך ורק מן הרקמה החיה של ההורים, אז ברגע שיש פגיעה ברקמה, מוכרח להיות פגיעה בתודעה. אז הוא נותן לנו פה דוגמאות. יש פה סיפור מאוד יפה, וזה ברידינג. חוש הראייה נפגע אצל מישהו. אז עכשיו הוא עצוב כי נפגע לו ראייה. יכול היה לראות קודם דברים, עכשיו הוא לא יכול לראות דברים. אז יש לו מצוקה עכשיו, שאולי לא הייתה לו קודם. וזה משפיע לו על התודעה.
אז בפירוש יכול להיות שבזק החושים ישפיע על התודעה. אבל הוא אומר, החושים הם לא הסיבה הייחודית לתודעה. ואני אקריא לכם מה הוא בדיוק אומר. הוא אומר, נניח שנפגם כוח הראייה, בשל כך אין מודעות הראייה רואה יותר איזה אובייקט. ייתכן כי בשל כך התעורר צער המשפיע על התודעה, ושאותו ניתן לראות באופן ישיר. אז אנחנו אומרים, או, פגיעה בחושים, רואים צער. אז התודעה באה מן החושים, אם כך. אומר, אלא שאין כאן שום בעיה, אומנם מקרה כזה ייתכן, אלא שאין התודעה מושפעת מן הנזק של החושים. מה שהוא אומר ככה, בעקבות הנזק לחוש הראייה, נוצרים תנאים הגורמים לאירוע נפרד שגורם מצוקה לתודעה. מצוקה שהולכת וגדלה ובסופו של דבר משפיעה על התודעה. אז מה הוא אומר לנו? הוא נותן לנו את הדוגמה שמישהו חוש הראייה שלו נפגע, אחר כך אנחנו רואים שהוא גם עצוב בגלל זה. אז הוא אומר, זה לא אומר שזה היה הסיבה לזה. הוא אומר שהייתה פגיעה בראייה, וזה יצר סיבה למשהו אחר, משהו נפרד שהביא צער לתודעה. ועכשיו איך הוא יוכיח לנו את זה? הוא נותן לנו דוגמה. לא קל למצוא דוגמה שמוכיחה את זה, אבל הוא נותן לנו דוגמה, והוא נותן סיפור מחכם גדול במסורת הבודיסטית בשם אריה דבה. וזה סיפור שמופיע בסוטרה. ומאסר הידב היה בדיסטרפה גדול גדול, ובא אליו איזה שד לנסות אותו. והשד מופיע לפניו כבן אדם. והוא אמר, אם אתה כזה בדיסטרפה גדול, תן לי עכשיו את העין שלך. מה עשה מאסר הידב, שהיה בדיסטרפה גדול, לקח את העין ונתן לו. ונשאר מבסוט. הסיפור נמשך, אבל הסיפור עד כאן מספיק לתת לנו את הדוגמה הנגבית שאנחנו מחפשים. זה לא הכרחי שמי שמאבד את חוש הראייה יהיה עצוב. הנה, בלסטרס בגדול הזה נתן למישהו אפילו בלי סיבה טובה. אמר לו, תן לי את העין, נתן לו את העין. והוא נשאר מבסוט. עכשיו, הסיפור לא נגמר כאן, אבל לצורך הדוגמה שלנו זה מספיק. בעצם זה שיש יוצא מן הכלל, מעיד שאין כלל. שאין כלל שכל מי שנפגעת לו ראייה, בהכרח נפגעת לו התודעה. אין כלל כזה. ואנחנו רואים גם נחים שנשארים מאושרים, שלאו דווקא הולכים ומדוקאים, יש כאלה ויש כאלה. הוא יכול אפילו להיות עוד יותר מאושר, כיוון שהסיבה לאושר היא לא בחושים. מאותה סיבה, הסיבה למצוקה היא לא בחושים, זה אירוע נפרד. ודרך אגב, הסיפור על מאסר הידבה זה שאותו שד שבא ואמר, תן לי את העין שלך, בוא נראה אם אתה כזה בביסת וגדול, אז הוא נתן לו את העין, והשד לוקח את העין, זורק אותה ומוחץ אותה. ואז הסיפור מספר שבאותו רגע מאסטר אריה דבה כמעט איבד את הבודיצ'יטה שלו. עכשיו הוא היה פה בודיסת להם בודיצ'יטה, הוא אמר, ראה את השד הזה, הוא כמעט איבד את הבודיצ'יטה שלו. ויותר מאוחר, כשהוא חזר למנזר, שאלו אותו, מה קרה לך בעין? אז הוא אומר, אני עם העין אחת שלי קראתי יותר כתבים ממה שאתם קראתי משתי עיניים שלי. בקיצור, הוא לא נתן לזה לבקר את זה, זה מה שהוא אומר. כן.
התודעה היא ממשיכה.
כן.
אז בעצם
האיכות
של התודעה חייבת
משתנות
כל הזמן, כי התודעה זה משהו שמשתנה.
התודעה משתנה, אבל התכונה שלה לעבור למשל את הקו, או להיות צלולה ויודעת, זה לא משתנה. התוכן שלה משתנה. אנחנו רוצים אבל משהו הרבה יותר פשוט כרגע. אנחנו רוצים עכשיו רק להראות שהיא לא באה מהחושים ישורים. אנחנו רוצים להראות שאילו הייתה באה ישירות מהחושים, אז כל מי שנפגע לו איזה חוש, בהכרח נפגעת לו התודעה. והוא אומר, זה לא נכון. יש לנו הלן קלר. ודרך אגב, רק לסיים את הסיפור של מאסטר הידבה, ההצעה שאנחנו מקבלים מהלמות זה, אל תמהרו לתת משהו. כשיבוא הזמן ותהיו מוכנים, לא תהיה לכם בעיה. כל עוד אתם מנתינת העין, תיכנסו לדיכאון עמוק, אז אל תכנו לכם. עוד בהקשר הזה, נותנים דוגמה של אישה יולדת. אישה יולדת היא שרויה בכאבים עם איתנר. יש מצוקה לרקמה החיה, אבל היא שמחה. המים שלה מלא שמחה, למרות הכאבים. כן, בבקשה.
אני חושב שאתה בהסתכלת. בדיוק באותה השנייה התחלתה תודעה, אבל אמרנו שיש סכום מוגבל של תודעה.
אם נעבור לפרסנגיקה עכשיו, מה שאסור לנו לעשות, זה בדיוק המשמעות של לידה או של גלגול. עכשיו אני תופס את עצמי כבן אדם, יש שריפה, פוגע בי ברק. זה השלכה שלי. מכשילה לי קרמה, יש זוזה קרמית אצלי, זאת נגמרה, מכשילה אחרת, שעכשיו גורמת לי לראות את עצמי בברדו. אחר כך תבוא עוד זוזה קרמית, תכשיל קרמה אחרת, ואני אראה את עצמי בגלגול הבא שלי, בגוף הבא שלי.
את השלב ההפריה, זה הזוזה
הקרמית שלו? זה שאני מוצא את עצמי בביצית המופרית הזאת, זה ההשלכה שלי שהיא הבשלה קרמית. הייתה לי קרמה שגרמה לי לראות עצמי במקום מסוים או בצורה מסוימת ובגוף מסוים וביקום מסוים, צורת קיום מסוים. וחל שיף, וזה יכול לקרות תוך שניות. הם ישבו שם במגדלי התאומים, תוך 30 שניות הם בערו. היה שיף קרמי. מבחינת ההשקפה הדרמית לא קרה שום דבר חיצוני. זה רק ההשלכה שאנחנו משליחים. כי אנחנו לא בערוץ המרכזי. אז אנחנו כל הזמן משליחים כאילו שזה קורה מבחוץ. מה שיש, יש זרעים קרמיים שמפשילים, זה גמר לתת את פריות, והבא אחריו מפשיל. ואז אני מפסק את עצמי מקום אחרי. וכל הקטע הוא ללמוד איך הוא מסובב את הכפתורים במדריך.
בעצם בכל העולם, כל מיליוני אנשים מסכים ואומרים לו שהגיע למדינה,
וכולם
מפשיל אותו זמן
שאתה קרמה לחרות
את האסון
הזה. לא אותה קרמה, אבל
דומה. קרמה דומה לכל היצורים בעולם.
כן, כמה יצורים יש בעולם?
מיליארדים.
אם לקח את כל היצורים בעולם, הם ימלאו את כל המרחב. עכשיו, אלה שהיום בפלנטה הזאת, השמונה ביליון, זה פסיק. פסיק הזה, יש להם עכשיו קרמה משותפת. גם לראות את השמש זורחת. יש להם קרמה כזאת. אז מה אמרנו קודם? שהתודעה לא באה מהאלמנטים, נכון? לא ייתכן שהתודעה באה מהיסודות. ואמרנו את זה בכמה הוכחות שונות, נכון? עכשיו הוא אומר לנו, לא רק שהתודעה לא באה מהיסודות, אלא שזה להיפך. הוא אומר, התודעה מהווה בסיס לכוחות הקושון. למה הוא אומר? מכיוון שהיא משליחה אותה. הוא אומר, עמדתנו אנו היא, שמקרים אחדים של תודעה מן העבר פועלים כגורמים משליחים, אשר הופכים עם הכשרתם לכוחות שנוצרים, רגעים אחדים של התודעה ברגע המוות מהווים סיבה לקוחות וכולי סכונת לחשים שיבואו אחר כך, וככה אנחנו יכולים להוכיח את קיומם של חיי עתיד. מה קורה היום? יש לנו את גלגל החיים. ובגלגל החיים יש את הטבעת החיצונית שיש בה 12 חוליות. מה שמעניין אותנו זה אחד, שתיים מעניין אותנו, אחר כך 10 מעניין אותנו, ותשע, ושמונה. זה החוליות של הקיום הטבעי. שתיים זה חוליה של קרמה, ועשר היא גם חוליה של קרמה. אבל יש הבדל גדול בינינו. שתיים זה חוליה של קרמה צריה. קרמה שזה אתה נוצרה. צרפתי על מישהו. אמרתי לצרוח, אפשר לשום מנטלי בזרע המטבעה שלי. זאת קרמה צריה. מצורחת על מסע קרמה. גם כשאני נותנת על מסכה. מה אנחנו אמרנו שקיים לקרות לקרמה? קיימת להשיב. חייב לעבור זמן, היא צריכה להתאם. צריכים ליוצר תנאים שיגרמו על השיב. זה קורה כאן. בעשר זה שוב קרמה. אלא שהקרמה בעשר היא שלה. היא קרמה מופשלת. הסיור שמציירים פה זה נקשה בהיריון, אוטוטו עומדת על זה. זה קרמה שפה, אוטוטו תשיב. אז מה קורה? יש לנו המון קרמה שאספנו, כל הזמן אנחנו עושים קרמה, כל הזמן. אתם זוכרים את השורות שכתבנו בשיעור הקודם? לאלה ג'יקטן נאצות קרה, כל העולמות באים עם הקרמה, קרמה של מחשבה ומה שהיא מייצרת. בעיקר מחשבות. כל הזמן אנחנו חושבים. כל הזמן יש לנו בורות במה, אנחנו כל הזמן לא מבינים את הריכוף ואת הקיום התנוע של דברים. כמעט כל המחשבות שלנו לא טובות. כמעט כולם. חוץ מאלה שחושבות על הערה ועל איך לעשות טוב לאחרים, כל האחרות לא טובות. כל האחרות לא טובות. כל פעם שאני רואה את זה, אני חושב שזה קיים מצד עצמו, יש לי מחשבה לא טובה. אז אנחנו אספנו המון כאלה. מי יכשיל פה? זה רק הזרעים שעשרים, אין מישהו אחר להכשיל, נכון? לפי החוקים של הקרמה, אם לא זרעתי, אני לא יכול לקצור, נכון? אין מישהו אחר להשיב. אבל עכשיו מגיע הרגע של ההבשלה.
מדברים על הרגע של המעבר של התודעה מחיים לחיים. זאת אומרת, ברגע המוות. יש לנו המון תאוות. מי יחשיב ברגע המוות?
מי מהם תחשיב? הלמות שלנו אומרים שזה כמו רולט הרסות. אז מה אני יכולה לעשות? אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים לעשות להם סלקציה. אנחנו יכולים לעזור להם. ולימדתי אתכם דרך אחת נפלאה לעזור. אם אנחנו רוצים שהלידה הבאה תהיה טובה, לעשות טונגלן בטרם המוות. אנחנו גם יכולים לעזור לאחרים, מישהו יקר לנו, מישהו אהוב עלינו, נוטה למות. אנחנו יכולים לעזור, מכיוון שהמחשבות שיהיו לי ברגע המוות, הן ישפלו את אחת הקרמות. ויש לי אמונים, יש לי טובות ויש לי רעות ויש לי ביליונים של זרעים. איך אני יכולה לעזור לעצמי ברגעי המוות? אני דואגת שיהיו לי מחשבות טובות שמשפלות קרמות טובות. אז אם אני למשל סובלת עכשיו ברגעי המוות, נגיד יש לי כאבים, ואני אומרת, הלוואי שבזכות זה אף אחד לא יסבול. זאת מחשבה שמשפלת קרמה מאוד טובה. אם אני רוצה, הלוואי הוא... תוך כדי מוציא, אני אשלח את כל טוב בכל העולם, זה משפל כמה טובה. אז זה אני פעזור לעצמי. ונתת לכם את הסיפור של למה צ'יקאו, נכון? שהוא מנסה לרדת שם לגיהנום, ובגלל שהוא מנסה לרדת של גיהנום, אז הוא עולה לרמל. איך אנחנו יכולים לעזור לזולה? מישהו אחר בוסס, שאהוב עלינו ויקר לנו. אם אנחנו יכולים לכוון את המחשבות שלו, למה הוא כן עשה טוב. אולי הוא עושה בחיים דברים רעים, הוא עושה דברים טובים. ברגעי המוות זה לא הזמן להתחשבן איתו. לפני המוות אפשר לעזור לבן אדם לנקות קצת את מצפונו. אם יש לו דברים שרוצים מהמצפונו לעזור לו להתוודות עליהם, ביטוי זה נורא טוב, שיתוודה עליהם, ולעזור לו לסלוח לעצמו, לסלוח לו. בא כומר המבדה וסולח לך בשם מיסיס קרמה. אוקיי? זה לא משנה. אם אתה מביאים את הבן אדם שהוא איכשהו משלום עם זה, אז הדבר שעובד על מצפונו מאבד קצת מתוכו. אז אתם מקטינים את הסיכוי שהדבר הזה ישופעל. ולהפך, כשאתם עכשיו מכוונים את המחשבה של רומה הוא כן עשה טוב, ושירגיש טוב עוד את עצמו, ושישמח בטוב שהוא עשה, זה משפעל כמה טובה. זה החסד הכי גדול שאפשר לעשות עם אדם. כי אנחנו לא ממש יכולים לכוון את הקרמה שלו, אנחנו יכולים להגדיל את הסיכוי שהקרמה שתשופעל תהיה טובה. מה עוד אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו לפני שאנחנו על ערס כבר? אנחנו רוצים להקטין את המאגר של הקרמות השליליות, לטהר את אלה, ולהגדיל את המאגר של אלה, כדי להגדיל את הסיכויים שלהם. פשוט להגדיל את ההסתברות. כאילו אני צריכה 10% מהמחשבות שלי. לחשוב על הזולת, זה אחוז עצום יחסית למה שבני אדם עושים. זה אחוז עצום. זה בפני עצמו כבר מושך אלינו את המלאכים. וזה המון, זה המון. אז מה הוא אומר לנו? ברגע המוות יש קרמות אחדות, זה מה שהקראתי לכם, הוא אומר, מקרים אחדים של תודעה מן העבר. מקרים זה תרגום של אינסטנסות. זה כמו סנאפשוט. כאילו יש לנו את הזרם של כל הקרמות מסודרות לנו שם על המסלול המראה, אחדות מהן, כמה מקרים מתוכם, שהן דומיננטיות יותר, שצברו יותר אנרגיה. נטיות חזקות בחיים שלי, אם היו לי נטיות של קמצנות למשל חזקות, אם אני כל יום מתקמצנת על משהו, אז זה מה שיעלה. אם אני כל יום נדיבה, אז זה מה שיעלה. אז מתיש אחדים שהם יותר בולטים, שהם יותר דומיננטיים, אולי פשע גדול שעשיתי שהוא קרמה מאוד חזקה, אז זה מה שיעלה. או אולי חסד נפלא שעשיתי שהוא יוצא דופן באובייקט שלא נתתי, וברגע שהשקעתי, ובכוונה שהייתה לי מאוד חזקה וככה, אז זה מה שיכול לעלות. יש כמה כאלה, אחדים שהם בולטים. אז זאת אומרת, מקרים אחדים שתודעה מן העבר פועלים כגורמים משליחים. זאת קרמה שמושלכת, ועכשיו זה משליך את התודעה שלי לגלגול הבא שלי. ברגע מוות, משופעלת אחת כזאת שנקראת קרמה משליחה.
זה לא עולה.
שהוא אומר, עולה תרוסית, האדם מן השורה כמעט שאין בשם פרש. אם את עושה תרגול, סיבור משתנה לפרוצים. כן, אבל הבודה אומר לנו, זה תעשי, זה אל תעשי. אם את עושה, אם את מתרגלת, זה מפסיק להיות רולטה רוסית. לא רק זה, אם את גם עושה תרגול טנטרה וכך הלאה, המוות הוא כבר לא מוות. זה משהו אחר לגמרי. מה שעבר כן רינפוצ'ה ומה שעובר אדם עם השורה, שני דברים שונים לכם. אז הוא אומר ככה, הגורמים האלה פועלים כגורמים משליחים אשר הופכים עם הפסלתם לכוחות שנוצרים. הכוחות שנוצרים זה מה? זה החושוש. אז רגעים אחדים של התודעה ברגע המוות מהווים סיבה לכוחות שיראו אחר כך. מה הוא אומר לנו?
התודעה מהווה בסיס לכוחות של החושוש.
אותה תודעה שמשופלת אז, אותה מחרמות שמשליחות אז, הן אחראיות על איזה גוף נקבל. איזה גוף נקבל תלוי בקרמה המשליחה, שהיא בתודעה. אז לא רק שהתודעה לא באה מן הגוף, אלא להפך, הגוף בא מן התודעה. הגוף הוא השלכה של התודעה. וכך אנו יכולים להוכיח את קיומם של חיי אפס, זה מה שהוא אומר לנו. עכשיו אתה כמובן לא יקבלו את כל זה, כי הם בכלל לא קווים חיים קודמים. עכשיו אנחנו בהוכחה מספר 9. אבל
ניקח את התודעה, שורה ראשונה לא משתנה.
אבל ניקח את התודעה.
היא הסיבה, אולי המשך חיוב התודעה, אולי המשך חיוב. למה? אני חושב שזה מסכם את מה שאני עכשיו קוראת לכם, על הקרמה המשליחה. בגלל הקרמה המנטלית מן העבר, אותם רגעים אחדים נבחרים של הקרמה שמשליחים את התודעה, זה יוצר את הסיבה בהמשך חיוב של התודעה. ומה אנחנו אומרים בקיצור כאן?
כל זה בא להוכיח שאנחנו לא יכולים להסיק מתוך הפסקת התפקוד של הגוף, שהתודעה הפסיקה לתפקיד. כל ההוכחות האלה באות לחזק לנו את ההבנה הזאת, שהיא מנוגדת לגישה של הצ'רווקה, שאומרת שהתודעה באה מן הגוף ונגמרת עם הגוף. שהגוף חדל, התודעה חדלה. כל ההוכחות שהבאנו עד עכשיו, ההסברים על מה זה מים ועל איך התודעה ממשיכה וכך הלאה, באים לחזק אצלנו או להוכיח לעצמנו, שמזה שאנחנו רואים שהגוף חדל, אין לנו שום דרך להסיק שגם התודעה חדלה. מה זה שגורם לנו להמשיך לחיות ברגע זה? מה זה שגורם לי ברגע זה להמשיך לחיות? למה אני לא מתפרקת לגורמים ברגע זה?
כרגע בגלל
קרמה. בגלל קרמה. כי עוד יש קרמה שכרגע גורמת לי לחוות את עצמי ככה.
הלאה.
אז זה מה שהוא אומר פה, בגלל קרמה. הקרמה תשליך את התודעה הלאה, היא תמשיך להשליך אותה הלאה. אדם שהוא גוסס, הוא חווה את עצמו גוסס בגלל קרמה. הוא חווה את עצמו עובר תהליך של מוות בגלל קרמה. רק קרמה.
תודעה שלו כבר אמרה את זה בגלל קרמה.
כן, עברה את זה אין ספור פעמים, וזוכר את זה. למה יש לנו פחד ממוות? כי כבר מתנו מיליון פעמים, או ביליון פעמים, ומוות הוא מאוד מכאיב. יש כאב של המוות שנחבר רק אחרי שכבר אי אפשר לתקשר עליו. ואנחנו זוכרים את זה, אנחנו זוכרים את זה באופן לא מודע, בגלל זה אנחנו מפחדים מהמוות. יש אנשים שיש להם יסודות טובים, הרקמה שלהם טובה, הגוף שלהם טוב, והם מתים לפני אחרים שהרקמה שלהם פחות טובה. יש חבר טוב, שאמא נפטרה לפני שנתיים, והסיפור היה שלאבא היה תמיד מחלת לב, ואמא כל החיים טיפלה באבא, ופתאום יום אחד צמחה ומתה, אז היא תמיד הייתה הבריאה והמטפלת.
תגור, אני אפילו עובדת מהמה. ומצד שני אמרנו, זה לא משפעת מהבעיה של החושים.
לא, היא כן משפעת. אמרנו שהחושים הם לא הסיבה החומרית לתודעה, אבל הם יכולים להשפיע עליה, בוודאי. בוודאי שהיא משפעת. ואנחנו אומרים יותר מזה. אנחנו אומרים שהקשר שאנחנו יוצרים בין הגוף והתודעה הוא קשר נלמד. הוא קשר שלימדנו את עצמנו. הנה, מאסטר אריה דבה, זה שנתן את העין שלו ונשאר מבסוט, והלן קלר, שכמעט חצי מהחושים לא היה לה, ויצרה עושר בתודעתה, נכון? הקשר שבין הגוף והתודעה הוא קשר נלמד. אם אנחנו מגיבים על משהו ברגשות של מצוקה, או מגיבים בעושר, זה לא איזה קשר טבעי, שכל מי שנפגעת ראייתו חייב להיות עצוב וככן. הוא קשר נלמד. יותר מזה, ואת זה למדנו את זה מאסטר שאנטידבה, הוא אמר יותר מזה. זה שאני אומרת, מה שבתוך שק האור שלי זה הגוף שלי, מה שמחוץ לשק האור שלי זה לא אני, זה קשר נלמד. זה רק הרגל של התודעה. ואני לא מוגבלת לחיות בצורה כזאת. אין שום דבר שמגביל אותי לחיות בצורה כזאת. ועובדה שאימא לתינוק מרחיבה את ההגדרה שלה של מימי גם לתינוק, ואם לתינוק כואב, זה מציק לה באותה מידה כמו כאב שלה. למרות שכואב לגוף של התינוק ולגוף שלה, זה מציק לה באותה מידה, ואולי יותר אפילו. ככה שההחלטה שלי להגביל את התודעה שלי רק לגוף הזה, זאת החלטה. זאת החלטה שנלמדת, ונלמדה במשך מיליוני גלגולים שעשיתי את זה. אבל אין שום דבר טבעי בהחלטה הזאת, זה מה שהוא אומר. ההחלטה הזאת היא מלאכותית. הוא אומר, אתה רוצה להיות אגואיסט? בסדר, תהיה אגואיסט, אין בעיה, תמשיך להיות אגואיסט. רק לתוך ההגדרה שלך של מי זה אתה, תכניס את כולם. ואז תמשיך להיות אגואיסט. הוא אומר לנו את זה ככה ישר שם. ההחלטה שאני נגמרת איפה ששק האור נגמר, זאת רק החלטה והיא נלמדת. ואם למדתי אותה, אני יכולה ללמוד משהו אחר, שמשרת אותי יותר טוב, כי זאת לא משרת אותי. מה שעשינו רוב הזמן עד עכשיו, זה הלכנו עם התינוק לרגע הלידה, וכל הזמן טרחנו להראות שהתודעה שלו ברגע האחריה, הייתה חייבת לבוא מרגע קודם של תודעה, ולכן אנחנו עושים הוכחה של חיים קודמים. ואז הוא אומר לנו, אוקיי, אז עכשיו תלכי להתעסים את עצמך בחיים הקודמים שלו. מהחיים הקודמים שלו, התודעה עברה לחיים האלה. אז את יכולה להמשיך את התהליך. אז זה עוד ההוכחה בעצם. את לא צריכה לעשות הוכחות חדשות. ברגע שיש משהו שקדם לחיים האלה, אז יהיה משהו שיבוא אחרי החיים האלה, כי החיים האלה יהיו מה שקודם לחיים הבאים. ואז נאמר, אז בעצם זה כל מה שאנחנו צריכים להוכיח. אם אנחנו עכשיו בכוח ההיגיון מצאנו שלכל רגע תודעה, שהיה רגע תודעה קודם, אז כבר אין מקום השאלה. זה בדיוק מה שאמרנו, שלא יהיה נוח, לא יהיה נוח, כי אנחנו מאמינים מאוד חזק במערכת שלמה של אמונות, שבין השאר אומרת שהיה רגע ראשון. עכשיו באופן לוגי אנחנו מפריחים אותו. מאוד טבוע. בשביל זה אנחנו פה. עכשיו יש פה קטע שמופיע ברידינגס, הוא מדבר על קרמה כל הזמן, והוא בכוונה מגביל את עצמו לקרמה מנטלית. הוא בכוונה מדבר על קרמה של מחשבה. הקרמה שלנו היא של מחשבה, של דיבור ושל מעשה, נכון? כל הדברים האלה צורים קרמה. אבל מכיוון שהוא רוצה לעשות הוכחה על המשכיות התודעה, אז הוא רק מדבר על קרמות מנטליות. עוד דבר שראו לציין שלמאסטר דרמקירטי, יש צירוף מיוחד של מילים שבו הוא משתמש לתודעה, שאפלף מחבר טיבטי אחר אין את הצירוף הזה. תגידו, הילו, טופה. הילו, טופה. ויש לו סיבה למה הוא משתמש לזה בגלל שזה עוזר לו בהפכות שלו. אי זה מיינד, זה תודעה. לא לעומת זה זה מיינד, זה תודעה. וטופה זה תפיסה. אז הוא משתמש תודעה, תודעה שתופסת. וזה תודעה. הוכחה אחרונה. הוכחה עשר. הוכחה 10 מדברת גם כן מהתודעה. אבל עכשיו, אנחנו לא לוקחים כל אחד. לוקחים אדם רגיל, בניגוד לצולקו, מישהו שהוא מופע של ישות מואר. אז כאלה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על התודעה
הרגילה.
ועכשיו אנחנו לא מדברים על לידה, אנחנו מדברים על מד. אז הוא מהר ונפתח תודעה של אדם רגיל ברגע מוצר. אדם רגיל שלא בא ריקוד. עכשיו מה אנחנו צוענים לגבי התודעה של אותו אדם ברגע מוצר? התודעה הזאת היא חוצה את הקו. מה זה חוצה את הקו? ללידה הבאה שלו. אותו מצב תודעה דומה לחייו הבאים. תכף ניתן את הנימוק, אבל מה אנחנו שומעים? כשאדם רגיל שעכשיו הולך לעולמו, תודעה שלו תעבור במצב תודעה שהוא דומה למצב התודעה שלו. ברגע מהו. עכשיו מה? תמיד איזה קו לא משחרר ברגע מהו. אז אם יש לו במים שלו ברגע המוות המון אהבה, או המון רצון לעזור לך, אז הוא ייוולד לתוך מצב תודעה שדומה. זאת אומרת, הוא ייוולד לתוך מצב שבו היצורים הם יותר טובים. כי הוא יותר טוב, כי הם אוהבים את האחרים. ולאיפה? אז מצב התודעה הבא שלו יגיע דומה למצב התודעה שלו ברגע המוות. ולכן מאוד חשוב רגע המוות. אני מתכוון שאם אני עכשיו חי על הספסל ואני אדם רגיל, אני אמשיך להיות אדם רגיל בחיים הבאים בספסל. הוא לוקח את כל החבר'ה בספסל ושם אותם בערימה אחת. הוא אומר, אדם רגיל
מבלל בתוך מצב תודעה דומה, זאת אומרת שאם הוא בא מסמסר הוא יישאר בסמסר. לא אומר לנו שבן אדם יישאר בן המקור, לא אומר את זה, כי זה גם לא נכון. רוב האנשים לא חוזרים להיות אנשים. הוא רוצה את הכל, בתוך מצב תודעה דומה בחייו הבאים. לפני שברגע המוות יש לו יחזור. וזה מעביר אותנו בשיעור הבא. אדם רגיל, יש לו במוחו שלושת הרעלים, זוכרים שלושת הרעלים?
שלושת הגנרלים.
שלושת
הגנרלים.
בורות, יחסות ושנאה. ושנאה, ותחילה. והם כל הזמן רצים בתודעתו, כמו בזרם אדם. בתודעה שלנו רבויה בדברים האלה. ובשיעור הבא נדבר על זה. התודעה שלו ספוגה בשלושת הרעלים. אחד מהם זה השתוקקות, זה יחסות. הוא נאחז. ולכן זה גם שונה לנו. פה אנחנו מדברים בגדול, לא אם הוא יהיה בן אדם או סבור, אלא אם הוא יהיה בכלל בסמסרה, ואנחנו אומרים שאדם רגיל שלא ראה ריקות, חייב להמשיך לבלם לצורך הסמסרה, הוא לא יכול פתאום לעבור למקום אחר. אם הוא אדם רגיל. עכשיו, לארהט אין את ההשתוקקות הזאת, אין את היחזות הזאת. ארהט למשל, חיסל את הדברים האלה, אין לו כבר את שלושת הגנרלים בזרם התודעה שלו. ולכן, אדם שהגיע לנרוונה בחיים האלה, אפילו בגוף הזה, באותו גיבור שבו הגענו לנרוונה, לא מקבל יותר גוף שסובל. כי כבר אין אחיזה. אין שום אחיזה. ושוב, זה מתייחס ל-12 החוליות
שתיארנו.
אם זה לוקח שבעה גלגולים, זה בגלל שהוא עוד לא הרהץ, זה בגלל שהוא עוד לא חיסל את היחסות. אם הוא חיסל ליחסות, הוא כבר לא יקבל גוף אנושי, ולא בשום גוף סנסר.
יהודיה, ובנים של כל חסד ונעתה, ולכנה, ולכנה, כאן שנתה הרבה, ולכנה, ולכנה, כאן שנתה הרבה, כל בריאה לעולם שכולו
תורה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.